שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף קופטט במסכת חולין באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים במשנה בתחתית קופטט עמוד א' ונסיים כמעט באמצע קופיוד עמוד ב'. השיעור היום יהיה 12 דקות. המשנה שנראה היום מביאה מקרה מיוחד לגבי בשר וחלב, וזה הכחל. הכחל זה הדדים של הבהמה, שם יש את החלב שהתינוק יונק. מדאורייתא, החלב בתוך הדדים שלא יצא כשהייתה חיה לא נחשב חלב, כלומר אין בעיה לאכול את זה עם הבשר, אבל מדרבנן גזרו שגם זה נחשב חלב, וממילא אסור לבשל ולאכול את זה עם הבשר של הדדים או עם בשר אחר. ממילא אומרת המשנה שלפני שמבשלים או צולים את הכחל, צריך קודם כל לקרוא אותו ולהוציא את החלב, ורק אז לבשל או לצלות. זה הנושא העיקרי של המשנה, זה מובא כאן כי זה קשור לנושא שלנו של בשר וחלב. אגב, הנושא הזה, המשנה מביאה עוד דבר שאותו צריך לקרוא, וזה הלב שצריך לקרוא אותו בשביל להוציא את הדם. עכשיו, מה קורה בדיעבד אם הוא לא קרא את הכחל ואת הלב, הוא אכל, האם הוא חייב או לא? אז אומרת המשנה לגבי שניהם שהוא לא חייב. למה הוא לא חייב? אז לגבי הכחל כבר אמרנו שמהתורה באמת אין בזה שום איסור, ממילא ברור שהוא לא חייב. לגבי הלב, שבאמת כן יש איסור בדם, מסבירה שכאן מדובר בלב של עוף שאין לו שיעור של כזית, אבל באמת אם זה יהיה לב של בהמה, הוא כן יהיה חייב. אז עד כאן המשנה, את המקרה של הלב נשים היום בצד ונתמקד במקרה של הכחל. עוד פעם, מהתורה אין בזה איסור, מדרבנן צריך לקרוא, אם הוא לא קרא, בדיעבד הוא לא עבר. אז זה הדין לפי הפשט של המשנה, ועכשיו בגמרא נראה שלושה דיונים. דיון אחד יקבל את מה שאמרנו במשנה וידון על הדין הזה. בדיון השני נראה דעה שמקלה יותר מהפשט של המשנה, ובדיון השלישי נראה דעה שמחמירה יותר מהפשט של המשנה. אז אנחנו מתחילים בדיון הראשון, שזה לפי הפשט של המשנה, ואת הדיון הזה נחלק לשני חלקים, לא בדיוק לפי סדר הגמרא. בחלק הראשון נראה איך קוראים את הכחל, בחלק השני נראה מה הדין בדיעבד אם הוא לא קרא את הכחל. אז לגבי איך קוראים את הכחל, נקפוץ לרגע בערך לשליש התחתון של עמוד ב' ונראה שם ארבע שורות. אומרת הגמרא כיצד קוראו, הגמרא מביאה לגבי זה שתי שיטות. שיטה ראשונה זה של רב יהודה שצריך קריאה שתי וערב, כלומר בצורה של פלוס, וגם אחר כך צריך למעוך את הכחל על הכותל. זה רב יהודה, לעומת זאת רבי אלעזר מקל מאוד, והוא אומר שמספיק או שתי או ערב, וגם לא צריך למעוך על הכותל. עכשיו רש"י מסביר שבעצם הם לא חולקים, כי רב יהודה דיבר לפני בישול, ששם באמת צריך קריאה שתי וערב ולמעוך על הכותל, ואילו רבי אלעזר דיבר לפני צליה, שבזה מקלים הרבה יותר ומספיק לחתוך או שתי או ערב ולא צריך כותל. עד כאן החלק הראשון בתוך הדיון הראשון לשאלה איך קוראים. עכשיו החלק השני זה מה קורה בדיעבד אם הוא לא קרה. לגבי זה, לפי פשט המשנה אמרנו שאומלם לכתחילה צריך לקרוע גם לפני בישול וגם לפני צליה, אבל בדיעבד מדאורייתא הוא לא עובר. אבל עכשיו השאלה היא מה לגבי דרבנן. עכשיו לגבי זה רש"י מדגיש שצריך להבדיל בין בישול לבין צליה. בבישול, כיוון שרבנן גזרו שהחלב הזה נחשב חלב, אז בבישול הוא יוצא החוצה ואז הוא נבלע חזרה פנימה בתוך הבשר של הכחל, אז ברור שהבשר הזה אסור מדרבנן, ועל זה הסוגיה לא מדברת. מה שהסוגיה כן מדברת זה לגבי צליה. כשצולים אז החלב נפלט החוצה והוא לא חוזר חזרה לתוך הכחל עצמו. כאן השאלה היא האם כשרבנן גזרו שחייבים לקרוע, אמנם קצת אבל חייבים לקרוע גם לפני צליה, האם הם גזרו את זה גם בדיעבד, כלומר שאם הוא צלה בלי לקרוע אז הבשר יהיה אסור, או שהם גזרו רק לכתחילה ואם הוא צלה בלי לקרוע לפני זה אז בדיעבד הבשר מותר, כי סוף סוף הרי הטעם יוצא החוצה ויורד למטה ולא חוזר לכחל עצמו. אז עוד פעם, האם כשהוא צלה את הכחל בלי לקרוא אותו לפני זה, עדיין יש איסור אכילה מדרבנן, או שבדיעבד הוא כבר יכול לאכול? אז לגבי זה הגמרא מביאה שתי לישנות בדעת רב. הלישנה הראשונה זה בשורה הראשונה בעמוד ב', הלישנה השנייה זה בערך ברבע העליון. לפי הלישנה הראשונה זה מותר באכילה, לפי הלישנה השנייה הוא אמר שזה אסור. עוד פעם, לפי הלישנה הראשונה מותר, לפי הלישנה השנייה אסור. אלה שתי הלישנות, ועכשיו נראה דיון על שתי הלישנות בשלושה שלבים. בשלב הראשון הגמרא מביאה דיון מקביל על שתי הלישנות שבו היא מביאה מקורות או לסייע ללישנה הזאת או להקשות עליה. כאן במקום לומר את זה פעמיים נצרף את הדיון בשתי הלישנות לדיון אחד. אז בדיון הגמרא מביאה שני מקורות בשביל להקשות או לסייע. המקור הראשון זה מהמשנה שלנו, משם הגמרא רוצה להוכיח שזה אסור, כלומר שזה יהיה קשה ללישנה הראשונה וסיוע ללישנה השנייה. המקור השני זה מברייתא, שמשם הגמרא רוצה להוכיח שמותר, וממילא זה יהיה סיוע ללישנה הראשונה וקושיה ללישנה השנייה. בכל מקרה, גם את הראיה מהמקור הראשון הראשון וגם מהמקור השני, הגמרא תדחה. זה באופן כללי, עכשיו נראה את שתי הראיות ואת התחיות שלהם. אז הראיה מהמשנה שלנו שאסור, זה מהניסוח שהיא כותבת, אינו עובר עליו, משמע שאינו עובר, אבל אסור. אז זה כאמור קושייה ללישנה הראשונה, וראיה ללישנה השנייה. זאת הראיה הראשונה, אבל דוחה הגמרא שזה לא הכרחי, יכול להיות שבאמת גם לפי המשנה זה מותר לכתחילה, וזה שהיא כתבה אינו עובר עליו ולא כתבה שזה מותר, זה פשוט אגב הסיפה שגם שם היא כתבה אינו עובר עליו ולכן היא רצתה שזה יהיה דומה. עד כאן הראיה הראשונה. הראיה השנייה זה מברייתא. הברייתא מביאה את שני המקרים של המשנה שלנו, הכחל והלב, אבל עם שינוי קטן לגבי המקרה שהוא לא קרה, שלגבי הכחל זה כמו המשנה שלנו, שפשוט היא כותבת אינו עובר עליו, אבל לגבי הלב היא לא אומרת סתם אינו עובר עליו, אלא היא גם צריכה לפתוח את הלב גם אחרי הבישול. עכשיו מזה מדייקת הגמרא שבלב חייבים לפתוח אחרי הבישול, משמע שבכחל מותר אפילו בלי לפתוח, כלומר זה מותר אפילו מדרבנן. אז זאת הראיה מהברייתא שמותר, ממילא זה כאמור ראיה ללישנה הראשונה וקושייה ללישנה השנייה, אבל גם את זה דוחה הגמרא והיא אומרת, אל תדייק מזה שבלב חייבים לפתוח ובכחל לא חייבים לפתוח, אלא תדייק שבלב אפשר לפתוח ובכחל זה לא יעזור לפתוח אחרי הבישול, אלא זה יישאר אסור, כלומר כמו לישנה השנייה. אז זאת התחייה על הראיה השנייה, ובזה הגענו בערך לשליש התחתון של עמוד ב', הבאנו שתי ראיות בינתיים, אחת מהמשנה ואחת מהברייתא, ואת שניהם דחינו. בזה סיימנו את השלב הראשון של הדיון בשתי הלישנות של רב. השלב השני, שזה כאמור בשליש התחתון של עמוד ב', זאת ברייתא מפורשת כמו הלישנה הראשונה, כלומר אומרת הברייתא שאם הוא לא קרא את הכחל והוא בישל אותו, כלומר צלה אותו בחלבו, אז בדיעבד זה מותר באכילה גם מדרבנן. זה השלב השני, ועם זה אנחנו כרגע בקושייה ללישנה השנייה, כי בברייתא כתוב שמותר, ולפי הלישנה השנייה זה אסור. אז בשביל זה נדלג עכשיו מהרבע התחתון של עמוד ב' ועד השורה השנייה בקופי עוד עמוד א', ונראה איך בכל זאת הלישנה השנייה גם כן תסתדר. אז שם באמת רבי אלעזר שואל מה המקור של רב לפי הלישנה השנייה שאסור, אולי יש לו איזה ברייתא, ועל זה הגיב רב יצחק ברב דימי, ויש שתי גרסאות מה הוא אמר. לפי הגרסה הראשונה הוא אומר שבאמת אין מקור מברייתא ללישנה השנייה, כלומר באמת צריך לקבל את הברייתא שראינו שלפי התנאים זה באמת מותר, וזה שלפי הלישנה השנייה רב אסר, הוא אסר את זה על דעת עצמו, כלומר הוא ראה שמזלזלים בבשר וחלב, אז הוא עמד וגזר אפילו על הכחל. זו גרסה אחת של רב יצחק ברב דימי. גרסה שנייה אומרת שהוא אומר שבאמת כן היה לרב ברייתא אחרת שאומרת שזה אסור, אלא שאין סתירה בין הברייתא שאסרה לברייתא שבנו עכשיו שמותר, כי הברייתא שאסרה אסרה דווקא בבהמה מניקה שאז הכחל מלא חלב, אבל רב טעה והבין שמדובר בכל בהמה, אבל באמת מצד הדין שתי הברייתות נכונות, בבהמה מניקה זה אסור, בבהמה לא מניקה זה מותר. עד כאן השלב השלישי בדיון על שתי הלישנות של רב, האם זה מותר או אסור. בזה סיימנו את הדיון הראשון להיום, שדנו בהבנת המשנה שצריך לקרוא ובדיעבד מדורייתא הוא לא עובר, ושאלנו האם הוא עובר מדרבנן, וזה ראינו שתי לישנות בדעת רב, לפי הלישנה הראשונה זה מותר, לפי השנייה זה אסור. על זה ראינו שלושה שלבים, בשלב הראשון ראינו ראיות לכאן ולכאן אבל דחינו, בשלב השני ראינו ברייתא לטובת הלישנה הראשונה שמותר ואותה לא דחינו, אחר כך כהשלמה לזה בשלב השלישי ראינו שבאמת מה שבלישנה השנייה אמרנו שאסור, או שרב אסר את זה על דעת עצמו, או שהוא הסתמך על ברייתא אחרת, אבל הוא טעה כי הברייתא באמת אסרה רק בבהמה מניקה, והוא אסר בכל בהמה. עד כאן הדיון הראשון לפי פשט המשנה. עכשיו נראה את הדיון השני, וזה מחזיר אותנו אחורה ל-10 שורות לפני סוף עמוד ב', וכאן נראה דעה שמקלה אפילו יותר מפשט המשנה. כלומר, כאמור, בפשט המשנה אמרנו שגם לפני צליה חייבים לקרוא, ורק אם הוא לא קרא, אז למסקנה בדיעבד זה מותר באכילה. עכשיו נראה את רב נחמן שהוא מקל אפילו יותר, והוא אומר שלפני צליה אפילו לכתחילה לא צריך לקרוא. עכשיו איך הוא יסתדר עם המשנה שלנו ועם הברייתא שבנו מקודם לטובת הלישנה הראשונה? אז עם המשנה שלנו שאומרת שצריך לקרוא, הוא יעמיד שזה דווקא בבישול ולא בצליה. עם הברייתא שהיא אומרת שבדיעבד זה מותר, אז ברור שהיא לא מדברת על בישול אלא על צליה, איך הוא יסתדר? הרי משמע בברייתא שזה רק בדיעבד מותר. מסבירה הגמרא שהוא אומר שבאמת גם לפי אותה ברייתא זה מותר לכתחילה, והיא רק התנסחה בניסוח של בדיעבד, כי בסיפה דיברה על חלב שבקיבה ושם זה אסור גם בדיעבד, לכן ברישא היא גם כן התנסחה בניסוח של בדיעבד, אבל באמת לפי רב נחמן זה מותר גם לכתחילה. עד כאן הדיון השני שבו ראינו דעה שמקלה יותר מהפשט של המשנה, ועכשיו בערך בשליש העליון של קופי עוד עמוד א' נראה דיון שלישי ששם נראה דעה שמחמירה יותר מהפשט של המשנה. הדעה הזאת עוד לא דעה הלכתית אלא מנהג, כלומר היו מקומות שהיו נוהגים שלא אוכלים כחל בכלל, כי סוף סוף היה פה חלב. חלב עם בשר, אז הם לא רוצים להסתבך, נכון שזה רק מדרבנן, אבל הם נהגו לאסור, ולכן אפילו עם צליה ואפילו שהוא קרה לפני זה, הם לא היו אוכלים כחל בכלל. מנהה כך, אז הגמרא מספרת על שניים, אחד זה על רבין, שכשהוא הגיע לבית של רב פאפי הוא לא אכל את הכחל שהגישו לו, והשני זה שבכל סורה גם כן היו מחמירים לא לאכול את הכחל, אבל בפומפדיטה היו מקלים. אז זה המנהג לא לאכול את הכחל, ועכשיו לסיום, בשליש התחתון של קופיוד עמוד א', הגמרא מספרת סיפור על זה. הסיפור הוא על רמי בר תמרי, שהוא היה מפומפדיטה ששם כאמור כן היו אוכלים, והוא הגיע בערב יום כיפור לסורה ששם כאמור לא היו אוכלים. עכשיו הוא כנראה היה מאוד עני ולא היה לו מה לאכול, וממילא כיוון שהוא ראה שכולם זורקים את הכחל כי הם לא אוכלים, אז הוא לקח אותם ואכל אותם. עכשיו אנשי המקום ראו שהוא אוכל את הכחל, אז הביאו אותו לפני רב חיסטה, ורב חיסטה שאל אותו שתי שאלות על מה שהוא עשה. שאלה אחת זה שיש כלל שכשאדם עובר ממקום למקום, אז הוא צריך להחמיר כמו מנהג המקום שאליו הוא הגיע, ממילא היית צריך להחמיר ולא לאכול את הכחל. ענה לו רמי בר תמרי, אכלתי את זה מחוץ לתחום העיר, לכן לא הייתי צריך להחמיר. זאת שאלה אחת, והוא ענה. שאלה שנייה ששאל אותו רב חיסטה, שזה בכלל לא קשור לנושא של בשר וחלב, הוא שאל אותו, אם אכלת אותה מחוץ לתחום, אז במה בישלת את זה? אז ענה לו רמי בר תמרי, בישלתי בחרצנים שמצאתי שם. עכשיו על זה שאל אותו רב חיסטה, לכאורה יש בזה שתי בעיות. בעיה אחת זה שאולי זה של גויים, ואז זה אסור כמו סתם יינם. על זה ענה לו רמי בר תמרי, שהחרצנים כבר יהיו יבשים לגמרי, ממילא זה לא אסור. בעיה שנייה זה שזה מן הסתם היה של מישהו וממילא זה גזל, ועל זה ענה לו רמי בר תמרי, זה כבר כל כך ישן וזה היה רקוב עם הסבים, אז ברור שהיה יאוש בעלים, לכן אין בזה גם בעיית גזל. אז בזה רמי בר תמרי סיים לתרץ לפני רב חיסטה את מה שהוא עשה עם הכחל, אבל החקירה שלו לא הסתיימה בזה, כי רב חיסטה ראה שהוא עושה עוד שני דברים מוזרים, וגם עליהם הוא שאל אותו. דבר אחד זה שהוא לא הניח תפילין, אז הוא הסביר לו שהוא חולה מעיים, כלומר הוא משלשל ולכן הוא לא צריך. דבר שני זה שהוא ראה שאין לו ציצית, אז הסביר לו רמי בר תמרי שהבגד שהוא לובש הוא שאול, ועל בגד שאול לא צריך ציצית עד 30 יום. אז בזה רב חיסטה סיים לחקור את רמי בר תמרי, ותוך כדי שהם מדברים, הביאו לרב חיסטה עוד אדם שאותו רצו להלקות בגלל שאותו אדם לא מכבד את ההורים שלו. אז רמי בר תמרי, שעדיין היה שם בביתין, אמר להם אל תלקו אותו. למה? כי הוא מביא ברייטה ששם כתוב שביתין לא צריכים להכריח את הציבור לקיים מצוות שבתורה כתוב במפורש מה השכר שלהם, ולכן על כיבוד הורים לא מלכים בשביל שיקיים. עכשיו, כשרב חיסטה שמע את זה, בצירוף למה שרמי בר תמרי אמר מקודם, הוא מאוד התרשם, והוא אמר, אני רואה שאתה מאוד חריף. אמר לו רמי בר תמרי, אם היית בא איתי לפומפדיטה, איפה שרב יהודה נמצא, היית רואה עד כמה אני עוד יותר חריף אפילו מזה. עד כאן הסיפור על רמי בר תמרי והכחל. אגב, בספרי המוסר מתייחסים לזה שיש פה אדם שהוא עני עד כדי כך שאין לו מה לאכול בערב יום כיפור לפני הצום, שהוא צריך לקחת את הכחל שאנשים זרקו להשפעה ולבשל אותם על חרצנים שהוא מצא בחוץ, ויש לו בגד שהוא לא שלו, ומפשט הסיפור זה לא נראה שזה הטריד את האנשים שם, אלא מה שהטריד אותם זה שהוא לכאורה עבר על המנהג של אכילת הכחל. וזה הגענו כמעט לאמצע עמוד ב' למילים אמר ליאביי, נעצור כאן, נחזור על מה שראינו. הנושא שלנו היום היה אכילת הכחל, אמרנו שמדורייתא אין בזה שום בעיה, אפילו אם הוא יבשל, כי החלב שבתוך הכחל שעוד לא יצא כשהייתה חיה לא נחשב חלב. מדרבנן, החלב הזה כן נחשב חלב, ולכן צריך לקרוע את הכחל לפני שהוא מבשל או צולה. אם הוא לא קרה, אז אם הוא בישל זה ודאי אסור. אם הוא צלה, אז ראינו שלוש דעות, כשהדעה במשנה שלנו מתפצלת בגמרא לשניים. במשנה שלנו ראינו שאם הוא צלה בדיעבד הוא לא עובר על איסור תורה, לגבי האם הוא עובר על איסור דרבנן, אז ראינו שתי לשנות בדעת רב, לפי הלשנה הראשונה זה מותר, לפי השנייה זה אסור. הבאנו ראיות לכאן ולכאן אבל דחינו, אבל אחר כך הבאנו ברייתא לטובת הלשנה הראשונה שמותר. לגבי הלשנה השנייה שרב אמר שזה אסור, או שרב גזר את זה מעצמו, או שבאמת יש ברייתא שאוסרת, אבל הברייתא התכוונה רק בבהמה מניקה, ואילו רב טעה ואמר שזה בכל בהמה. בכל אופן, זאת הדעה של המשנה שלנו לפי הפשט שהבנו בהתחלה. אחר כך ראינו את רב נחמן שהוא מקל עוד יותר ואומר שלפני צליה בכלל לא צריך לקרוע. אחר כך לסיום ראינו מנהג בכיוון ההפוך, שאפילו אם הוא כן קרה ואפילו שזה צליה, המנהג בסורה היה שלא אוכלים כחל נקודה. אגב זה ראינו סיפור על רמי בר תמרי שהגיע מפומפדיטה לסורה והוא לקח את הכחל מהאשפה ויצא מחוץ לתחום ואכל אותו, ושאלו אותו איך זה היה מותר, והוא הסביר שזה מחוץ לתחום ושהוא בישל על חרצנים שהם לא יהיה נסח כי הם כבר יבשים, והם גם לא גזל כי הוא כבר התייאש, ובאמת בסוף רב חיסטה מאוד התרשם ממנו. עד כאן כל טוב.